שומעים שזה הארץ.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
שלום, אנחנו על Weekly Sync, כל מה שמעניין אותנו בטק השבוע. השבוע יש לנו אורחת מיוחדת מאוד, נעמה מטרסו קרפל, כי תור נופשת ביום הולדת. מה שלומך, נעמה?
היי, איזה כיף להיות פה. שלומי מצוין, מתרגשת מאוד וכיף לחזור.
בדרך כלל לכל אחד יש איזשהו קאץ' פרייז, אני חי בצניעות, תחשבי על משהו משל עצמך.
עד סוף הספייס.
אז אנחנו בלייב בטוויטר מקליטים, ותודה כל מי שאיתנו בספייס, נשמח לדבר איתכם בהמשך. בהמשך הפודקאסט Weekly Sync עולה בכל יום שני באתר הארץ, והוא זמין בכל אפליקציות העסקתים. נתחיל בבוטנים.
יאללה.
אז נעמה, שמעת על אמזון רינג?
בטח ששמעתי.
אז אמזון רינג, מסתבר שהם החליטו להעביר את צילומי ההבטחה מהמוצר רינג לרשויות אכיפת החוק. המוצר רינג זה בעצם פעמון שאמזון קנו, הוא פעמון ומצלמה, והוא מצלם את כל מי שבא אליך לכניסה לבית, וככה את יכולה לזהות אם מישהו גונב לך את החבילה, או עושה לך איזה מעשה קונדס בכניסה, ומסתבר, לפי האתר פוליטיקו, שהם העבירו את הצילומים האלה לרשויות אכיפת החוק.
בלי הסכמת המשתמשים, שזה החלק הארי של הבעיה פה, לדעתי.
אז מה הבעיה פה?
כי בעצם זה אמנם רק עכשיו התגלה שהם עשו את העברת המידע והצילומים, אבל כבר אנחנו יודעים הרבה זמן שיש שיתוף פעולה בין אמזון לבין המשטרה, או בין רשות אכיפת החוק יותר נכון, והמטרה של הצילומים האלה זה בעצם לייצר איזה סוג של סטרימינג של מידע זורם בין אמזון לבין רשות אכיפת החוק של צילומי הבטחה בקהילות בתוך הבתים, מפתן הדלת יותר נכון, לא בתוך הבתים. כן, חשוב גם להגיד שהם נמצאים, הרכיב הזה גם קולט סאונד של 10 מטר, ככה שזה באמת יכול לקלוט כל שיחה שרירותית, וכן, כל מעשה קונדס שנעשה בחזית הבית. ואנחנו כצרכנים, כשאנחנו קונים מוצר כזה, אנחנו לא חושבים על האינטרס החברתי אולי הגדול של חברת מעקב וכל הדבר הזה. אנחנו חושבים יותר על, אוקיי, יש לי שכונה בעתית, גונבים לי את החבילות, אז אני אקנה את המוצר הזה, ואז אני אוכל להלשין בעצם אם יקרה לי מקרה.
לא, וגם איזשהו מוצר שפעמון חכם, מצלצלים לי בדלת, אני רואה מי בדלת, נראה לי על הכיפה. אם גם מישהו גונב לי את החבילה, אז אני יכול ישר להלשין עליו למשטרה שגנב לי את החבילה. אם מישהו עשה לי איזשהו נזק באוטו, אני יכול לדווח עליו. מה הבעיה? נראה לי כאילו סופר לגיטימי.
נכון, אני חושב שזה, שוב, אולי זה יהיה לגיטימי כשבאמת זה יהיה פשעים אמיתיים, אבל אם נחשוב שנייה עלינו בישראל, אצלנו אין כל כך אמזון רינג, כשמישהו זורק עליי ביצה על האוטו, אני אלך למשטרה, אני אפנה למוקד 100, כנראה שלא, אני פשוט אנקה את זה, אתבאס על החיים ואמשיך ביום יום שלי. מה שזה מייצר המוצר הזה בצורת די תת-הכרתית, היא מנסה לפתור בעיה מערכתית של רשות אכיפת החוק, האם כמה ואיך הם אוכפים את החוק, אבל היא בפועל ייצר שיטור קהילתי. כלומר, במקום להציב תאורה אולי ברחוב, ולייצר קהילתיות יותר חזקה שתמנע גנבות, אנחנו בעצם מצלמים אחד את השני את השכנים, ומלשינים כל מה אנחנו באיזה מין מרדף על שנה, שלא הוא גנב לי את החבילה, או הוא לקח לי, או הוא עשה לי מעשה קונדס, הילדים האלו לכלכו לי תמיד שעה. וזה משהו שאני חושבת שאנחנו צריכים להיות מוטרדים ממנו. כלומר, אנחנו לא רוצים שכל דבר שאנחנו עושים בחיי היום-יום ינותר, יהיה תחת מעקב, והדאטה הזה פשוט יהיה חופשי.
אבל נעמה, איפה עובר הגבול? כי הרי אם סתם חס וחלילה חטפו ילד או ילדה, אנחנו כן רוצים שאמזון ישלחו את המידע מאמזון רינג, מהמצלמה הזאת לרשות אכיפת החוק, כדי לתפוס את החוטף. אז איפה, כלומר, למה
כל זה לא עוצר? אז אני חושבת שזו בדיוק הבעיה, כי אנחנו שמים את אמזון כבעלת תפקיד במקרה של חטיפה של ילד. כשנחטף ילד, אמזון היא לא צריכה להיות שחקנית עם שיקול דעת איך היא מטפלת בנושא הזה. יש רשויות אכיפת החוק, יש מערכת משפט, מערכת חוק, שאמורה להתמודד עם הדבר הזה. אם יש מצלמות עירוניות, אפשר להשתמש במצלמות האלה לצורך כך.
אבל אין מצלמות עירוניות, זה קורה ברחוב, שאין שם, יש שם מצלמות של אמזון, אז זה מה שזמין, אז זה מה שאני אקח. למה בעינייך זה בעייתי שאמזון מעבירים את המידע הזה למשטרה?
א' כל, הם מעבירים את זה גם ללא, זה שאני יודעת מזה, זה במקרים האלו ספציפית, כן. וגם כי אמזון בעצם הופכת את עצמה לאיזה סוג של כלי משטור. והיא לוקחת שיקול דעת על מה מסוכן, מה מסכן חיים, ולפי זה היא פועלת, בלי שלילי שאתה יכולת להבין בכלל, האם המצלמה של הבית שלי, והקלטות של הבית שלי מהשבוע האחרון, עברו עכשיו לרשויות אכיפת החוק, מאיזושהי סיבה.
כלומר, אמזון לא שואלים אותך, הם מעבירים על דעת עצמם, זה לא שאת מחליטה להעביר או לא להעביר. אמזון, בידיעה שלך לגמרי, שמת מצלמה של אמזון על הדלת, ואין לך מושג מה הם עושים עם החומר הזה, מסתבר שמעבירים אותו למשטרה, ו ובעינייך זה לא דבר על הכיפה, גם בעיני אתר פוליטיקו, דרך אגב, זה לא על הכיפה.
זה שבעצם המידע שלי עובר בצורה חופשית, ואני לא יודעת אפילו לאיזה מטרות הוא משמש, לפני שנה זה היה לניטור הפגנות של Black Lives Matter.
באמת?
כן, 2021, ועוד לפני זה גילו שעובדים פשוט, הלכו וחיטטו בווידאוים של אנשים שמכירים, שימוש לרעה כמובן, ככה שהפתח והמדרון הוא חלקלק מאוד, ואנחנו צריכים להיזהר שאנחנו פותחים אותו.
אז אם אני מנסה לסכם את זה, אני אומר שאמזון החליטו להעביר צילומי אבטחה מרינג לרשות אכיפת החוק, ולא בטוח שזה כזה על הכיפק, ובטח בלי רשות זה לא בסדר בכלל. בואי נדבר על המודל העסקי של דלי, המוצר החביב הזה שכולם קיבלו עכשיו הזמנות ומייצרים תמונות, דביבון מסתכל דרך החלון מבית שעשוי עגבניות, או כל משפט אחר שבן אדם יכול לחשוב עליו. כולנו ראינו את זה בטוויטר, בשתות החברתיות, נהננו, עכשיו הם פרסמו את המודל העסקי, נכון?
נכון.
אז מה הוא?
עכשיו, מה שראיתי שהם עתידים לשחרר את המוצא אחרי שהוא היה סגור למורשים בלבד, כדי לעשות איזשהו סוג של ניטור שלא עושים בו שימוש לרע, אגב, השימוש לרע של אמזון, שלא עושים איזשהו מטיות וכל הדבר הזה, אז עכשיו הם מוכנים עם איזשהו אלגוריתם כבר שהוא הרבה יותר בשל, הרבה יותר הוגן ושוויוני לדבריהם, וכעת מי שירצה להשתמש בו יוכל לשלם פר קווירי, פר שאילתה, כלומר פר חיפוש של טקסט מסוים.
כלומר, הם מציעים איזשהו 15 שאלות בחינם, ואז אחרי זה לשלם על זה.
נכון. או שנראה לי המודל הבסיס זה ה-15, אבל בואו לא נתפוס את עצמנו בדקויות.
נותנים בחינם, ואז זה עולה כסף.
יש, כן, כמות בסיסית, ואז כל בית של שאילתות נוספות יעלה עוד כסף, כמו מודלים שאנחנו מכירים מהרבה מאוד שירותים מקוונים. עכשיו, הביקורת על זה, האמת שזה, אני לא אגיד שזה ביקורת. תגיד, הסתכלות, נקודת, לא ביקורת, נקודת מבט נוספת על הדבר הזה. זה שצריך לזכור שאנחנו, תמיד משאנחנו מסתכלים על מודל עסקי של חברה, צריך לזכור שזה גם מאוד משפיע גם על התוצרים של אותה חברה, של המוצר עצמו, וגם על חוויית שימוש. אם ניקח שנייה את אינסטגרם, שעוד נדבר עליה הרבה בהמשך, המודל העסקי שמבוסס על דאטה, בסופו של דבר יצר את אינסטגרם שאנחנו מכירים היום עם האלגוריתמים והרילס והסטורי והדי-אמים וכל הדבר הזה.
וכל
עכשיו שלוקחים את זה לדלי, ומעצבים בעצם מודל עסקי פר קוויריז, אז רואים שבאמת הרבה מאוד מעצבים גרפים ואומנים שהשתמשו או שמכירים יותר טוב ממני את השימוש באלגוריתם הזה, די מתנגדים למודל הזה, כי הם אומרים, דרך המודל הזה, היצירתיות ממש תיפגע. כי בשביל להפיק תוצר שהוא עם נראות טובה, אסתטית ואומנותית, צריך הרבה יותר מ-15 שאילתות.
ששלמו כמה שאילתות שהם רוצים. מה הם רוצים? OpenAI, חברה פרטית, יכולה לדרוש איזה סכום כזה שהם רוצים. מה הביקורת או מה הבעיה?
לא, אין ביקורת. אני רק אומרת, בוא נסתכל על זה מזווית של להבין קצת מה זה אומר שיש מודל עסקי חדש, ואיך אנחנו, איזה תוצרים אנחנו נראה מדלי עכשיו כשיש מודל עסקי בעצם, והשאילתות מוגבלות.
אז המודל הוא מודל של שאטרסטוק. כלומר, הם אומרים, מי שרוצה תמונה להשתמש באתר שלו, וזה תהיה תמונה אפילו יותר טוב משאטרסטוק, תמונה שהיא רק אצלי ולא אצל אף אחד אחר.
שזה דבר חיובי, אין לי שום דבר נגד זה. גם אני באמת אומרת, אוקיי, אז מי שרוצה שישלם. אני פשוט אומרת, בואו נשים שנייה זכוכית מגדלת על התופעה הזאת, שבסופו של דבר רובנו תמיד לוקחים את חבילת הבסיס. גם נגיד אם נסתכל על שירותים אחרים שהם subscription based.
אז את חושבת שפשוט הבייסליין, כלומר, הבסיס של התמונות שאנשים משתמשו בהם, לא היה תמונות כל כך טובות?
לא שאטרסטוק, אגב. פחות
משאטרסטוק. יהיה פחות משאטרסטוק.
אז שאטרסטוק לא צריכים לראות מהתחרות.
אני דווקא חושב ששאטרסטוק צריכים מאוד לראות מהתחרות.
כן, אתה חושב?
כן, כי אם אני עכשיו יכול לשלם הרבה פחות כסף, ולקבל תמונה ייחודית, ולא כולם, אתה יודעת, יש תמונה הזאת של ילדה נושפת על סביון, אז פתאום לא יהיה, לא לכולם משתמשו, יהיה לי תמונה ייחודית שלי, של האירוע הזה. אני חושב ששאטרסטוק צריכים מאוד מאוד לחשוש. אני חושב שכל העולם הזה של גרפיקה ממוחשבת, נקרא לזה ה-low-end, או התמונות האלה של, שממלות חללים, דלי לגמרי יכול להשתלט עליו, ואני חושב שזה יהיה מקום מאוד מאוד מעניין. קצת, באיזשהו מקום, יש לי ביקורת על זה שטכנולוגיה כזאת היא מטורפת, ומה שהם רוצים להיות זה שאטרסטוק. נראה לי שימוש די מצ'וקמק לטכנולוגיה של דלי, אבל כנראה שזה המודל העסקי היחידי שהוא בר קיימה לאירוע הזה, כי אף אחד אחר לא כרגע לא מוכן לשלם כסף בשביל אותה תמונות האלה, נכון?
כן, לגמרי. אני רק המלצה שאני ממליצה להסתכל על הדמויות של ארי פוטר שנוצרו דרך דלי. זה דבר מדהים ששמו פשוט התיאורים של הדמויות, תיאורים הויזואליים, וזה תוצר ממש מדהים וממליצה ממש לצפות בזה.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
בואי נדבר על הליכוד. שוב פעם, שמח במפלגת הליכוד. שוב, דלף מאגר מתמקדים של הליכוד. דלף לאינטרנט, נכון?
לא מדויק, כי אני לא חושבת שזה דליפה, אלא זה כמו שהשאלה הנפוצה פה זה, האם זה באג או פיצ'ר?
אז זה באג או פיצ'ר?
זה לא באג, זה לגמרי פיצ'ר לדעתי, כי בסופו של דבר יש ממשק משתמש, שמחצין אפשרות לחפש לפי שם משפחה ושם פרטי, כמה שאילתות שאתה רוצה את האתר, ולהוציא על מידע על כמה שיותר אנשים. אני נגיד מכירה 100 איש שאני חושבת אולי הם מתפקדי ליכוד, ואני רוצה לדעת האם הם מתפקדי ליכוד, אני יכולה פשוט לחפש 100 איש, ולדעת על הרופא, על הגננת, על החברים שלי, על המעסיק שלי, האם הם בעל דעה פוליטית ימנית, והאם מצביעי ליכוד.
האם הם התפקדו לליכוד? לא, זה לא אומר שהם הצביעו לליכוד, זה רק אומר שהם התפקדו.
נכון, נכון, זה לאו דווקא אומר. באמת ראינו שנגיד חבר הכנסת עמיחי שיקלי מתפקד לליכוד, וכידוע הוא לא רץ בתוך הליכוד.
אני יודע למה הוא הצביע, אבל
גם נכון, אבל זה כבר ניגוד פרדוקסים בתוך עצמם. אבל בקיצור, אם אני חוזרת לעניין, זה לגמרי פיצ'ר היה. זה לא היה בג. זה לא היה שהיה דליפה פה של דאטאבייס, כמו שלכאורה אמרו שהיה באלקטור, שראינו שהיה באלקטור. זה לגמרי היה ממשק משתמש, שהחצין אותו, ואחר כך, כמה ימים אחר כך, אחרי שזה פורסם, ואחרי שזה ירד לאור תגובה מאוד מהירה, יש לציין, של הרשות להגנת הפרטיות, רן ברזיק מהארץ פרסם, שהם רק הורידו בסופו של דבר את הממשק החיצוני שמאפשר תישול, אבל כל בנם עם טיפה ידע טכני יכול לעשות שאילתות, להמשיך לעשות שאילתות לשרת, בלי הגבלה לייצר כלים מאוד פשוטים ופשוט להוריד
אבל מה הבעיה,
את כל רשימת המתפקדים.
אבל אני באמת שואל, מה הבעיה? דרך אגב, מפלגות אחרות איך זה? זה יש להם
לפי
גם
תעודת זהות, שזה גם אגב ספק גם מידע פומבי, ספק לא, צריך לדוק, אבל יותר קשה להתחיל להריץ שאילתות על 100 תעודות זהות, לעומת זאת 100 אנשים, שנינו מכירים ויכולים לשלוף 100 אנשים טק 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 ולחפש, וכנראה שכמה מהם יהיו מתפקדים, ואנחנו נדע לפחות מה הנטייה הפוליטית שלהם. ומה שאותי מפחיד בפיצ'ר הזה, שאנחנו רואים יותר ויותר צעדים זהירים של מפלגת הליכוד באופן ספציפי, שחושפת בצורה די בולטת מי תומך ליכוד. כלומר, זה מין דגל שצריך לצאת בגאווה אותו, ואנחנו צריכים להיות מזוהים יותר עם העמדה הפוליטית שלנו, וזה כבר מסוכן.
למה זה מסוכן?
כי הזהות שלנו היא לא העמדה הפוליטית שלנו, ובעצם זה שאתה נבות וולק, זה משנה למי אתה מצביע או לא מצביע, ואם אנחנו נדע למי אתה מצביע, האם זה ישנה תפיסות של אנשים כלפיך? יכול להיות. בואו לא ניתן להם שיש פה אקלים של פוליטיקת זהויות, שנוצר גם בישראל, לא רק בארצות הברית, וזה בעיניי מסוכן. אנחנו גם פה מדרון חלקלק של להתחיל לסמן אנשים בעמדות הפוליטיות שלהם, ולזהות אותם לפי זה, ואם אתה נאמן או בוגד, אגב, שיח אגב פוליטי יותר, אמנם פחות טכנולוגי, אבל זה הפתח שלו, הפתח הטכנולוגי הזה שבעצם מאפשר את זה.
אז את אומרת, הליכוד, למרות הטענה שזה בג, את אומרת שזה בעצם פיצ'ר.
הליכוד לא טענו שזה בג לדעתי, אני לא יודעת אם היה להם תגובה, אבל הם הורידו את זה מאוד מהר, זה כן יש לציין, אבל לא מספיק טוב.
הבנתי. טוב, נמשיך לעקוב, היה כאן לפני כמה פרקים, מנכ״ל ואלקטור, דיברנו איתו על אלקטור, הוא אומר שזה מוצר שהוא מוכר לכל מפלגות ישראל, ולאו דווקא לליכוד, גם לא רק בישראל, אלא בעולם. איכשהו תמיד השם של הליכוד נכנס לאירועים האלה.
ואולי לא במקרה.
אינסטגרם, מסתבר שמעניין אותה מאוד מה הגזע שלך. מסתבר שלא מעט משתמשים בארצות הברית קיבלו שאלון וולונטרי, יש לציין, למלא איזה גזע הם ולאיזה קבוצה אתנית הם שייכים.
זה אני עכשיו אפתיע אותך, כי נראה לי שאנחנו נהיה פה בעמדות מנוגדות, בניגוד הציפיות אפילו ממני, אולי אפילו לגבי אינסטגרם ומטה. אני חושבת שזה דבר טוב.
באמת, למה?
שמאינסטגרם אוספת, כי המטרה לפחות מה שהם מצהירים, ובוא נהיה, אני אהיה שנייה, אשים את כובע התמימות שלי, הם מצהירים שהם עושים את זה בשביל לבדוק האם הם מתאים תוכן מסוים לאנשים, בני מיעוטים, אנשים מגזע מסוים. לצורך העניין, האם הם מציגים יותר סרטונים של שחורים לאנשים שהמוצא שלהם, או שהצבע עור שלהם הוא שחום או שחור. אז יש פה עניין שהוא חברתי, טוב, הוגן, שוויוני, שמאפשר בעצם לקדם אותנו למקום טוב יותר. האם אינסטגרם ייקחו את המידע הזה והתחילו להשתמש בו לצורך פרסומות או לצורך למסחר אותו לכל מיני צדדים שלישיים? זה כבר באמת בזוי ואני נגד זה. אבל אני רוצה להאמין שהם עושים משהו טוב.
אז את מאמינה שחברת מטה, שיש לה היסטוריה ארוכה של להשתמש במידע שלך בדרכים
לא קונבנציונליות.
כן, בדיוק. לא הכי לפי הספר, שנתפסו לא פעם ולא פעמיים, לא נדבר על קיימברידג' אנליטיקה וכל הסיפור הזה. את מאמינה פתאום שעכשיו בנושא הזה הם, זה רק לנושא מחקר של הטיות, והם לא השתמשו במידע הזה לצורכי פרסומות ולדעת איך להתאים פרסומות יותר טובות למיעוטים. את באמת?
תשמע, להאמין, להאמין זה מילה גדולה. אני רוצה להאמין, כי זה שמה שהם מכריזים, ואני כן רוצה להגיד איזשהו אבולוציה שקיימת כיום בקשר של ערכים, נגיד חברתיים. אם פעם דיברנו על פרטיות, וזה באמת מתקשר לפרטיות, אנחנו גם צריכים לדבר על הוגנות ושוויון של אלגוריתמים, שלא יעשו הטעיות מסוימות. ואני כן חושבת שבשביל לייצר אלגוריתמים שלא מתאים את עצמם ולא כפופים להטעיות ולחוסר שוויון, צריך לאסוף את המידע הזה. אם גם בישראל, אגב, נגיד שאנחנו עושים מחקר רפואי, אנחנו רוצים לוודא שהמחקר הרפואי לא מפלה בין מיעוטים, מאגר או מישהו אחר, ואנחנו צריכים לאסוף את המידע בשביל זה. דעתו הוא גם דבר חשוב, הוא לא רק דבר שאסור לאסוף אותו.
אז נעמה מאמינה למטה שהם רוצים בטוב. אני חושב שבסופו של דבר המידע הזה ישמש בשביל פרסומות, כמו שהיה בעבר.
תמיד יש הפתעות בחיים.
בואי נראה מי צודק. יאללה, נעבור למנה העיקרית.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
במנה העיקרית אנחנו נוראים עם שחר פרוטברג, שהוא חוקר ואנליסט בוויקס, כי בשבוע האחרון התחילו להספיד את הרשתות החברתיות כפי שהכרנו, ומדברים על סוג של חברות מדיה 2.0. מה העניין עם שחר?
בסדר גמור, תודה שהזמנתם אותי.
אז תגיד לי, מה הסיפור עכשיו עם אינסטגרם, שמדברים עליהם המון?
אינסטגרם עלתה לכותרות, היא כל הזמן בכותרות, אבל עלתה לכותרות הרבה בזכותן של אחיות קרדשיאנס, שיצאו או שיתפו פוסט של מישהי שמתגעגעת לאינסטגרם הישנה, שבה היא קיבלה תמונות...
הווינטג'.
הווינטג', עם התמונות הריבועיות והפילטרים בשנות ה-20. כי אינסטגרם הודיעו שהם מתחילים גם להציג יותר וידאו ופחות תמונות, וגם להציג יותר תכנים שהם מומלצים על ידי אלגוריתם, ולא תכנים שמגיעים מהחברים ומהאנשים שאתה בחרת לעקוב אחריהם.
אבל הם עושים את זה גם הרבה בגלל הטראפיק שטיקטוק מקבלת בעקבות הוידאו הזה, נכון?
בדיוק. אז טיקטוק הרבה פעמים מוזכרת בשם אחד עם אינסטגרם או סנאפצ'אט כפלטפורמה חברתית, אבל בעצם היא מעולם לא הייתה אפליקציה חברתית.
מה זאת אומרת? טיקטוק זה לא סוג של אינסטגרם 2.0 כזה?
אז במובן הזה הם יותר דומים לספוטיפיי, נטפליקס ויוטיוב, כי בעצם זה פלטפורמה שהיא בעיקר באה לבדר, לחנך וכולי, אבל זה פלטפורמה של תכנים ומדיה, שבעיקרה מומלצת על ידי אלגוריתם, שהתוכן, כמובן, כמו במדיה חברתית, נוצר על ידי אנשים כמוני כמוך, אבל התכנים שאתה רואה שם מגיעים לרוב מאנשים שאתה לא מכיר, שהם לא מפורסמים, שהאלגוריתם וכל האפליקציה והעיצוב והחוויה שאתה מקבל בתוך המוצר, נועדה לזה שהיא תלמד להכיר אותך כמה שיותר מהר, ותדע להמליץ לך על עוד ועוד תכנים שהיא חושבת שאתה אוהב.
אז בואו נעשה סדר. פעם, אינסטגרם, הישן והטוב, היינו מעלים תמונות, כל החברים שלנו היו רואים, אחרי זה גם העלינו סטוריז, שזה גם כן פיצ'ר שהם השאילו, נכון? זה לא פיצ'ר שנולד בתוך אינסטגרם.
כן, השאילו זה מילה יפה, אפשר להגיד עתיקו, אפשר להגיד גנבו, אבל גם הסטורי...
ממי?
סנאפצ'אט או סנאפ היו הראשונים. מה שמעניין עם אינסטגרם, שהם גנבו את הפיצ'ר הזה, וזה נהפך להיות יותר פופולרי, פחות מבחינת השימוש כמות המשתמשים שהם משתמשת בסטוריז מאשר בסנאפצ'אט. שוב, מה שמעניין בסטוריז זה עוד כלי שנועד לעזור לך לספר סיפור ולשתף תכנים מהחיים האישיים שלך, או לשתף הדברים שקורים לך בחיים עם אנשים שעוקבים אחריך. זה יכול להיות אנשים שהם חברים או משפחה, וזה יכול להיות גם אנשים שהם כמו קלואי ג'אנה, שיש לה 360 מיליון עוקבים, ורוצים להרגיש בקשר חברתי איתה.
אז בעצם עכשיו אינסטגרם רוצה לזנוח ככה את הקהילתיות, את החברויות שיש בתוך אינסטגרם, ולעבור להיות טיק טוק של האלגוריתמים, של התוכן המהיר, מלא סרטונים, פחות תמונות. זה מה שקורה עכשיו?
ככה זה נראה, למרות שגם בימים האחרונים, אדם אוסרי, המנכ״ל של אינסטגרם, שבאופן שהוא ראוי לרחב ולהרצה, פונה באופן ישיר לתקשורת, אל העולם דרך האינסטגרם שלו, בווידאו כמובן. למה זה התפוצץ? כי יותר ויותר אנשים התחילו לקבל את הטסט הזה, את הפיצ'ר שמציג להם סרטונים בפיד הראשי באפליקציה, עם תכנים שמגיעים מאנשים שהם לא מכירים.
כלומר, אני פתחתי את האפליקציה של אינסטגרם, ופתאום ראיתי סרטונים סטייל טיק טוק כאלה, שבכלל לא קשור לאינסטגרם הקלאסי.
מה שנקרא רילס, כן.
בדיוק. מה שהם קוראים לו רילס, מה שיוטיוב קוראים לו יוטיוב שורט, סרטונים בפורמט קצר, שלרוב עוסקים באיזשהו... זה יכול להיות ריכוז, זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות משהו שהוא בדיחה או מים או כל דבר כזה. אבל שוב, אתה ראית תכנים שלא ביקשת לראות.
כן.
שהאלגוריתם בחר להציג לך. המטרה של האפליקציות האלה זה להשאיר אותך באפליקציה כמה שיותר זמן, כי המודל העסקי שלהם מבוסס על זה שהם מבוסס על דאטה, הם יאספו עליך כמה שיותר פרטים, מה שאתה אוהב, או כאילו כל דבר אחר שאתה גם בחרת למסור להם, ואותו הם מוכרים לכל המרבה במחיר.
תגיד, והשינוי הזה מלעקוב אחרי החברים, השינוי שעכשיו להציע לי תכנים שהם פופולריים בפלטפורמה, איך זה משפיע על היוצרים? כי יש הרבה מאוד אנשים וכל מיני בלוגרים ובלוגריות שמפרסמות קוד קופון נבות 15, קבלו 15% הנחה בקסטרו. איך זה משפיע עליהם, השינוי הזה באלגוריתם של אינסטגרם? כי זה ביזנס גדול.
כל יוצר שתדבר איתו, תשאל אותו מי הקהל שלך ויגיד לך אלגוריתם. כל הזמן מנסה להבין מה עובד לאלגוריתם או מה האלגוריתם, איך הוא יעזור לקדם אותי.
גם באינסטגרם, לא רק בטיק טוק?
גם באינסטגרם.
ואם לא קיבלת את זה, אז אנחנו נדבר על זה, אבל איך זה משפיע? כלומר, אם עד עכשיו קלואי קרדשיאן, או קיילי, או רבר, הצטלמה עם איזשהו מוצר, וקיבלה על זה $1,000,000, או לא יודע כמה היא קיבלה על זה, מה עכשיו זה השתנה?
זה פשוט לא יגיע.
אז מה היא תעשה?
שאלה מצוינת. אני חושב שבין היתר, אתה צריך להתחיל להתאים את עצמך ואת התכנים שלך למה שהאלגוריתם יוצא. אז ברור שהרבה יותר קל להצטלם את עצמך מחזיק מוצר או כל דבר כזה, מאשר עכשיו להתחיל להפיק וידאו, אבל להתחיל או להגיב לדברים שקורים, כדי שאתה יודע מה הולך להיות פופולרי. חלק מהעניין עם האלגוריתם שפתאום משנה את מה שאנשים אוהבים, זה ממש משנה את הטעם שלהם, כי אתה מתאים את עצמך, זה סרטון קצר, יש פה איזשהו שיר פופולרי, אז אני אתחיל להגיב אליו. נגיד, מה שמעניין בטיק טוק, שכל הכלים שנותנים ליוצרים, נועדו לשחק עם התכנים, הרבה פעמים להקל עליך ליצור ולעזור לך להגיב וליצור על בסיס דברים שקיימים כבר בפלטפורמה. נותנים לך להשתמש בשירים שהם פופולריים, יש לך כלי של דואט, נגיד, שאתה יכול להגיב לסרטון של מישהו אחר, אתה יכול לעשות בקלות רימיקסים לסרטונים.
כן, אבל זה מעניין שהאלגוריתם בעצם הוא סוג של כזה תעלומה, חור שחור שאף אחד לא יודע מהו, נותנים לך רמזים, כל מיני כלים איך להשתמש בו, אבל אף אחד לא יודע איך משתמשים בו, אבל בסוף זה מייצר נשמע משהו הרבה יותר שוויוני, כי אם קלואי קרדשיאן יש לה 360 מיליון עוקבים, ובטיק טוק, לצורך העניין, ליוצרים יכול להיות 100 עוקבים והם יגיעו למיליון אנשים, פתאום יש פה מערך כוחות חדש, לא?
בדיוק, זה שובר את מה שהכנו עד עכשיו, שבפלטפורמה כמו אינסטגרם, שמבוססת על מה שנקרא גרף חברתי, וכמה עוקבים יש לך, ככל שיש לך יותר עוקבים, את תשיגי הפצה יותר גדולה, גם לקהלים חדשים וגם לקהלים הקיימים שלך, אז זה פתאום זה שובר את הדבר הזה, כי זה מקנה את האופציה לכל בן אדם ולכל יוצר להגיע פוטנציאלית ליותר אנשים, וזה הופך את האיכות של התוכן להרבה יותר כאילו, את התוכן עצמו להרבה יותר משמעותי מאשר, יש לי עשרות מיליוני עוקבים, אז זה לא באמת מעניין אם התוכן שלי הוא טוב או לא טוב, אלא אני אצור ואני אגיע לקהל שלי, אז התוכן כאילו הופך להיות הרבה יותר משמעותי. ושוב, מה שמעניין עם טיק טוק אל מול אינסטגרם, שקודם כל חשוב לזכור שטיק טוק קם על בסיס אפליקציה שנקראת מיזיקלי, והיא קיימת כבר המון שנים גם בסין, אז היה להם המון זמן לאסוף מידע, לתייג אותו ולהבין מה מתאים למי, ולהזין את האלגוריתם שלהם. אז זה כבר יש להם כאילו את היתרון הזה על אינסטגרם.
אבל מה הסיבה שאינסטגרם רוצים להיות טיק טוק?
הם מפסידים את הזמן מסך, כי אנשים פשוט הולכים לטיק טוק.
הצעירים.
גם הצעירים, אבל גם לא הצעירים. ואיתם גם הולכים המפרסמים. אז כי התוצאות שאתה מקבל בתור מפרסם בטיק טוק, יותר זול לך להגיע לאנשים, וההחזר השקעה שלך על כל דולר שאתה שם בפלטפורמה הוא יותר גבוה. אז מבחינת מותגים, שאלף רוצים להגיע לקהלים הצעירים, וגם רוצים להכניס כמה שיותר כסף ולהוציא כמה שפחות.
אז אנחנו בעולם שבו האפליקציה של פייסבוק, מה שנקרא The Blue App, האפליקציה הכחונה, כבר ממש לא רלוונית לצעירים, נכון?
בגדול כן.
ואינסטגרם רוצה להיות טיק טוק, אז אנחנו בעצם נגמרנו העידן של רשתות חברתיות, של אנחנו חברים וכאלה וסיפורים?
אני לא חושב שזה נגמר כמו שאנחנו עדיין מאזינים לרדיו.
מי מאזין לרדיו? כל פודקאסטים, אחי, לסוף אותך.
ישו תמהיל כזה, ומה שקורה גם באפליקציות החברתיות, זה שהדברים לא קורים בהכרח בפומבי. שזה אולי הדבר מאוד משמעותי, שהקשרים החברתיים שלך מתכנסים לערוצים יותר סגורים. אם זה ה-DMs באינסטגרם, או פייסבוק מסנג'ר, או וואטסאפ, כאילו, עכשיו, לפחות פה בישראל, רוב התקשורת שלנו עם בני אדם אחרים, להוציא שיחות טלפון, קורית על איזושהי פלטפורמה של פייסבוק. אז לצורך העניין, זה לא כזה משנה לה. מה שמעניין, לפחות בערוצים הסגורים, מה שנקרא ב-Dark Social, שזה יכול להיות קהילות סגורות, זה יכול להיות DMs או וואטסאפ, זה שלמפרסמים לא יכולים להגיע לשם. החברה יכולה לאסוף את הדאטה, אבל במסנג'ר הם קצת משחקים, זה אתה תראה פתאום פרסומת
במסנג'ר שלך. אתה חושב שבוואטסאפ הם לא עושים את הדאטה של מאני ואתם מדברים?
אין לי ספק שהם עושים את זה.
אני חושבת שלא, דווקא.
באמת?
אני דווקא בצד של הפרטיות. הם אומרים שהם מצפינים וזה מוצפן קצה לקצה. הם אוספים את המטה-דאטה. את הדאטה על זה שאני ונבוד דיברנו, על זה שאני ונבוד פתחנו קבוצה, על כמה זמן הייתי באפליקציה, איזה סוגי אינטראקציות עשיתי. אני חושבת שאת זה הם אוספים. את התוכן עצמו, אני לא בטוחה שהם אוספים, ולא הייתי ממהרת להניח את זה.
אבל גם המטה-דאטה. וגם בזה שהם יודעים במה אנחנו חיפשנו בגלל הפייסבוק פיקסל, זה נותן להם תמונה, מה מספיק לדעת מה אני ואת דיברנו, ולחיפושים האחרונים שכל אחד מאיתנו באינטרנט, בשביל להבין בגדול, בגדול, בגדול על מה דיברנו, ולתת לנו את מה שפרסמו.
בעצם זה שנפגשנו עכשיו, הפיזיקל קשן שלנו נמצא...
בדיוק, אז הכל טוב, לא צריך לדאוג להם על הדאטה.
באמת, כדי שהדאטה דיברנו עליו, הוא מאוד מעניין, אני חושבת, האספקט הזה שבעצם אינסטגרם הולכת נגד הרצון של המשתמשים, כי בעצם המשתמשים אמרו, אנחנו לא רוצים את השינוי, ולכן אדם מוסרי חזר בו מהשינוי האחרון. והדאטה מראה משהו אחר. כלומר, בטיקטוק אנשים מתמכרים, אנשים נשארים באפליקציה, כי הם מקבלים מה שהם רוצים. איך מיישבים בכלל את הדבר הזה שדאטה אומר X על רצונות, ואנשים אומרים Y על רצונות שלהם?
זה סוגיה מאוד מעניינת, וגם יש את האספקט של הפער בין מה שאנשים אומרים למה שהם עושים בפועל.
ברור, אף אחד לא צופה בפורנו. סתם.
בדיוק. יש אספקט נוסף לגבי, ברור שהדאטה יראה שאנשים רואים יותר סרטונים, כי פייסבוק דוחפים סרטונים גם באפליקציה הכחולה וגם באינסטגרם, אז...
זה בילטין, אתה יודע, בילטין.
בדיוק, זה כאילו, זה קצת מצחיק להגיד את זה. שוב, יכול להיות שהם מבינים שאנשים רוצים יותר סרטונים, כי זה מה שקורה בטיק טוק. אבל יכול להיות שאני נכנס לטיק טוק במטרה, ויש לי מוטיבציה מאוד מסוימת, כשאני נכנס לשם, לא שאני מתמכרתי או לא התמכרתי. אני בא בצורה כזה יחסית פסיבית, בואו, אני לא משמש בטיק טוק באופן אישי, אני חוקר את צריכי עבודה, אבל...
אבל אני מתמכר כמו כולנו.
בדיוק, אבל אתם מציגים לי דברים שמעניינים אותי, או אם התחלתי לעקוב אחרי תכנים לימודיים, אתם תציגו לי עוד תכנים לימודיים שכנראה שיתאימו לטעם שלי. לעומת אינסטגרם, שלפחות היסטורית, נכנסתי לאפליקציה כדי לעקוב אחרי או אנשים שאני מכיר באופן אישי, או אנשים שהם מפורסמים שהייתי רוצה להכיר, כאילו, אבל עדיין זה מוטיבציה שונה למה שאני רוצה לקבל מהאפליקציה. אז אנשים אומרים, תחזירו לי את אינסטגרם הישנה. מה שמעניין שטיילר לורנס, שהיא כתבת טכנולוגית בוושינגטון פוסט, כתבה איזה פוסט מעניין שאמרה שאנשים רוצים לחזור, יש תמיד איזושהי כמיהה כזאת לעבר, ואנשים רוצים כאילו לחזור לאינסטגרם הישנה, אבל בפועל כל הדרך שבה אנחנו חווים ומתנהלים אונליין היום, היא השתנתה, זה כבר לא, כאילו, אם נדבר
נגיד על 2000
כי הכתיבו לנו באיזשהו מקום שיטת עבודה הרבה יותר פשוטה, אנחנו יותר פסיביים, מצליחים לצרוך יותר תוכן, ונתרגלנו לזה קצת,
נכון, למקום הפסיבי הזה. בגלל זה במובן הזה, נגיד, טיק טוק הרבה יותר דומה לספוטיפיי או נטפליקס, או אני נכנסת לספוטיפיי, את שומעת ספוטיפיי, ברור שיש שם, בחרת ולימדת את ספוטיפיי, מה את אוהבת, ז'אנר מסוים או אמנים מסוימים, ואת נכנסת, אז הוא תמיד ישמיע לך מוזיקה שאת תאהבי.
תגיד שחר, אבל אני מסתכל על אינסטגרם, שזו חברה שפייסבוק קנו במיליארד דולר, ונראה כאילו מאז שפייסבוק קנו את המיליארד דולר, הם איבדו את החדשנות. הם גנבו את הסטוריז מסנאפצ'אט, ועכשיו גנבו את טיק טוק מטיק טוק. מה, אין להם מנהל מוצר? זה הכל לוקחים מאחרים ומערבבים? מה קורה שם?
לצורך העניין, גם היסטורית, צוקרברג הוא הגנב הכי גדול בהיסטוריה של חברות טכנולוגיה. גם את פייסבוק עצמה הוא לצורך העניין, לכאורה או לא...
פייסבוק היה איזה, שם איזה קונט פטנט.
אתה פוק. לא, קטונתי עם זה, אני פלטפורמה עם מיליארדי משתמשים, אבל לצורך העניין, אין שם המון יצירתיות. וואטסאפ רכישה מבריקה, זה עדיין רכישה, אינסטגרם כנל, וגם בתוך אינסטגרם, קווין סיסרום,
מנכ״ל לשעבר.
מנכ״ל לשעבר, שהם, מה שמעניין גם, שני הפאונדרים של אינסטגרם עזבו.
כן.
הם כבר לא חלק, שוב, זה קורה לרוב במקרים כאלה,
אבל... רק שהם עזבו ברע.
הם עזבו ברע, כן. כנ״ל הפאונדרים של וואטסאפ.
כן. מה היזמים של אינסטגרם אמרו שאחרי שהם עזבו? שהם לא הסכימו עם לאן שצוקרברג לוקח את החברה שלהם, נכון?
כן, אינסטגרם בהתחלה הייתה בייבי או כאילו איזשהו משהו מוזר כזה בתוך פייסבוק, תעסקו בקראפט ולהשקיע ותמונות ואסתטיקה וכאילו, שוב, זה ממש תרבות שונה לחלוטין של לאט לאט ההתנגשות ביניהן הלכה והדירה את כל מי שלא רוצה להישאר בפייסבוק. ושוב, התכנים, כאילו פייסבוק, שוב, חברה ציבורית שצריכה להראות צמיחה במספרים רבעון אחרי רבעון, היא צריכה לכאורה להכניס כסף ממשהו. אז אתה לאט לאט, מה שקורה נגיד עכשיו עם אינסטגרם, שזה איזשהו ייצור כלאיים כזה לא ברור, כי זה התחילה כאפליקציה חברתית, אבל עכשיו היא עושה את המעבר הזה להיות אפליקציה שהיא מבוססת המלצות.
בידור.
או לאפליקציה, זה יכול להיות גם, כאילו, זה לא חייב להיות כאילו בידור, אבל העניין הוא מי אחראי על התכנים, או מי אחראי להעביר לך את התכנים. הרבה מהדברים שאני קורא בשבוע, שבועיים האחרונים, או קצת יותר, זה כל מה שקשור למדיה סינתטית. כלומר, שהתכנים עצמם נוצרים על ידי אלגוריתם, וכולם כנראה, אנשים רואים בפידים את דלי 2 או GPT 3.
כלומר, אנחנו צורכים תוכן שיצר אלגוריתם, ואפילו לא בן אדם יצר.
כן, אז מה זה מעניין אותי? אני באתי שיבדרו אותי, אני נכנסתי לטיקטוק, מה אכפת לי, אם זה בן אדם יצר את זה, אלגוריתם יצר את זה, זה בן אדם, וכאילו, זה ממש, זה כאילו לא מעניין, I'm here to be entertained.
בואו ננסה שנייה לחזות כאן בחדר לאן אינסטגרם הולכת, כלומר, אינסטגרם עשו מהלך חד מאוד להיות טיקטוק, היוצרים הוותיקים של אינסטגרם אמרו, תחזיר לנו את אינסטגרם בחזרה, הם קצת חזרו בחזרה, נעמה, מה לפי דעתך יקרה?
אני מפחדת בעיקר מה שיקרה עם וואטסאפ, כלומר נראה שכל פעם שפייסבוק קצת מפסידה, היא הולכת לעשות מונטיזציה באינסטגרם, ותכף יגמרו לה הלידים באינסטגרם, והם יעברו לוואטסאפ, ואז אנחנו, מזה אני קצת חוששת האמת.
אז אני יחזור לאינסטגרם, אני חושב שבסופו של דבר, הדאטה ינצח, כמו תמיד, והם יהפכו להיות מתחרה לטיקטוק ראש בראש, והזנחו את כל הערוץ הסוציאלי. שרף, מה אתה חושב?
אני חושב שזה ימשיך להיות ייצור קיליים כזה שהם מתווכים את הקשרים החברתיים בערוצים הסגורים, כנל בין היתר סטוריז, שזה לרוב הדיפולט בעצם זה לפרסם לאנשים הקרובים אליך, והפיד או התכנים שאתה רואה, הם יהיו כנראה מבוססים וידאו, וכנראה שהם מבוססים על ידי על המלצות תוכן כאלו אחרות. היום צוקרברג אמר שזה 15% בפייסבוק וקצת יותר באינסטגרם, ושהוא צופה שעד סוף השנה זה יוכפל.
30%, נכון. מעניין.
טוב, שחף רוטברג, חוקר ואנליסט בוויקס, תודה רבה. תישאר איתנו בספייס, אנשים רוצים לדבר, אז בכיף. תודה רבה.
תודה רבה, שחף.
תודה.
ויקלי סיפ. ויקלי
סיפ. אז עכשיו, הקטע שאני הכי אוהב, הקטע שבו מי שרוצה יכול לעלות ולדבר. אורי?
שומעים אותי?
כן, תציג את עצמך?
אורי, אני מתכנת. רק צריך להגיד בהקשר של אלקטור, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מבלבלים בין רשלנות, שכונתיות, טיפשות, לבין זדון. זאת אומרת, זה שעובדים בצורה לא מובטחת, זה לא אומר שמישהו רוצה לעשות משהו רע. זה סתם אומר שמישהו רשלן וגרוע וישראלי ושכונתי. אבל זה לא אומר שמישהו רצה לדפוק מישהו בהכרח. אני ראה לי איזה חידוד שכדאי לזכור אותו.
אני ממש מסכימה ותודה על החידוד הזה, כי גם אני נוהגת להגיד, ואולי באמת לא הדגשתי את זה היום, שהרבה פעמים בעיות של פרטיות, של הבטחת מידע, נובעות גם מחוסר ידיעה, גם מחוסר הבנה לפעמים, של לעומק של מה צריך לעשות בשביל להבטח ולהגן על מידע, וזה חידוד חשוב, ואני לא חושבת שזה רק נוגע אגב לישראלים, בעיות הבטחה ופרטיות יש לא רק בישראל, וזה נכון, אבל לא דיברנו כל כך על אלקטור בהקשר הזה של, דיברנו יותר על באמת אתר של המתפקדים, ושם זה לא הייתה התרשלות, זה היה לפי מה שנראה לי, לעניות דעתי, מה שנקרא, מעין פיצ'ר שאולי לא חשבו להשלכות שלו עד הסוף.
לא בטוח, חושב שאני לגמרי יכול להסכים עם אורי ולחשוב שזה איזשהו פרטאט שמישהו לא סגר את זה.
העלה בלי לחשוב על זה?
כן, ולא חשב על זה בצורה עד הסוף, ובגלל זה זה עלה ועשה את הכותרות, זה לא שמישהו אשכרה חשב על זה שפה בוא נעשה בלגן. בקטע הזה אני לגמרי מסכים עם אורי שיכול להיות לגמרי שזה באג ולא פיצ'ר, בניגוד למה שאת חושבת.
אוקיי.
תודה אורי. הנה גלעד.
שמי גלעד, אני יזם בתחום האקלים. כן, מפתחים אפליקציה שקשורה לדאטה, ורציתי לשמוע את דעתכם על כל נושא הדאטה, פרטיות, לאן אתם חושבים שהעסק הזה הולך, יש הרבה יותר רגולציה באירופה, מה לדעתכם הולך לקרוא עם העניין הזה? תודה.
אז נושא מאוד רחב, דאטה ופרטיות, ובאמת אנחנו רואים יותר ויותר עיסוק רגולטורי בנושא הזה. אירופה התחילה את זה, יותר נכון, הדגישה את זה ב-2018 ב-GDPR, אבל גם ארצות הברית הולכת לכיוון חוק פדרלי ראשון בנושא של הגנת הפרטיות. אני חושבת שאם אני קצת מתחברת למה שאתה עושה, ואני לא יודעת אם שאלת בהקשר הזה, של מידע על אקלים הוא לא מידע אישי, ואז גם יש פחות רגולציה על הדאטה עצמו. נגיד, מידע על מזג האוויר הוא לא מידע ש חוסר תחת הדבר הזה, הוא יותר חוסר אולי תחת הבטחת מידע, מידע קנייני, מידע של IP. אבל אני חושבת שהכיוון בגדול הולך לזה יותר חברות ויותר אנשים אוספים דאטה, משתמשים בו, בצורה באמת מאוד 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 מהירה ודינמית, ונדרש הרבה הרבה יותר הגנות כדי לשמור עלינו, שלא יעשו שימוש לרעתנו או לרעה במידע הזה. זה ככה, אם אני צריכה להגיד את זה בכלליות ובכותרת מאוד גדולה.
גילת, זה ענה לך על השאלה?
כן, באופן כללי כן, כי אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין, כי יש לנחשב כוחות, מצד אחד החברות הגדולות חיות על דאטה, מצד שני, כמו שאתם רואים, לדאטה יש גם ערך מדהים, מטורף, דאטה היום זה נחשב לניו גולד ראש, ויש מאבק לדעתי, זאת אומרת, ברור, בין החברות הגדולות לבינינו כצרכנים ולבין הרגולטור.
טוב, מגניב. ערן, רצית להוסיף משהו? רק תציג את עצמך, שאני אדע מי אתה.
אז אני חבר סגל באוניברסיטת תל אביב, פקולטה להנדסה, ואני גם מקימי עמותת פרטיות ישראל, ואני עובד על פרטיות וחוויית משתמש. איזושהי הערה בהמשך למה ששאלו פה על פרטיות, וכל הקשר למה שקורה באינסטגרם, בעצם לצערי רואים את פייסבוק מקריבה את הסטוריז בשביל סוג של חוויית משתמש שדומה לטיק טוק, אבל חלק ממה שזה אומר, זה אומר שבעצם הסרטונים, הרילס, הם פומביים. בניגוד לסטוריז, שאפשר היה לשלוט בהם בצורה הרבה יותר מדויקת, הם היו רק ל-24 שעות ואז התעדו, וזה בעצם אחד ממנגנוני שמירת הפרטיות העיקריים של משתמשים באינסטגרם. זאת גם הסיבה שהם היו כל כך פופולריים. אז היום הרבה יותר קשה למצוא כבר את הסטוריז, מי שרוצה להעלות סטורי צריך לחפש את זה בסבך כפתורים. פייסבוק עושים הכל כדי לעשות לנו נאג'ינג, לדחוף אותנו לכיוון פרסום של רילס, ובעיניי זה מאוד מחליש את היכולת של אנשים לפרסם תוכן לקבוצות ספציפיות, לפרסם תוכן מוגבל בזמן, אני חושב שזה גם יפגע בפייסבוק בטווח הארוך, כי הסטוריז היו באמת כלי שאפשר לאנשים לעשות את זה, וזה עבד מעולה.
תודה רבה.
כל מה שערן אומר, אני אומרת, אני מסכימה.
תמיד, בלי קשר לכלום.
זה נעמה.
אז עד כאן Weekly Sync לשבוע, שבוע הבא תור צוק תחזור. תודה לדן ברומר הקוסם שערך את התוכנית ושני אבירם שעיצבה את המוזיקה. תודה גם לאמיר פקטור ואסף פרידמן שהפיקו וערכו. תודה לשחף רוטברג ותודה לנעמה מטרה סוקרפל.
תודה רבה, היה לי ממש כיף להיות פה. ודבר אחרון, אחרון, אני מפרסמת ניוזלטר כל שבוע, נקרא אתיקיסטית, מוזמנים להירשם, יש שם את התכנים שקצת טעמנו מהם היום.
ותודה לנבות וולק.
תודה לנבות וולק, הכי תודה. ולתור ששניכם הזמנתם אותי בעצם, היא לא פה, אבל נוכחותה מורגשת.
תהיו חברים, תדרגו את הפודקאסט הזה ב5 כוכבים, ושתפו אותם חברים. עד כאן השבוע, נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי. Weekly Sync.